כן. אנחנו היום בשם הוויה חבב. יש לנו עוד חוב בדף חפי עמוד ב', נראה את המשנה, פרק ד' משנה ו', אז אפשר לראות אותה, כן, בעמוד 27 ו-28, פרק ד' משנה ו', פרק ד' משנה ו'. מה זה כאן? איך זה? 22. כן, טוב. ובכן, אומרת המשנה, נוכרי שקצר את שדהו ואחר כך התגייר, הרי עיקר המצווה להשאיר פאה בקמתה. עכשיו, הוא קצר את שדהו לגמרי. נכון שיש דין אם לא נתת פאה לפני, בזמן שקצרת, כשזה עדיין מחובל הקמה, אתה צריך לתת פאה גם אחר כך. אבל עיקר הדין, החיוב הוא בזמן שהקמה נמצאת, היינו התבואה מחוברת. עכשיו, הוא היה גוי, בתור גוי זה לא משבע מצוות בני נוח, אז אכן, למרות שאחר כך הוא התגייר, פטור מהלקט שכחה ופאה, כי לא היה בר חיוב בזמן הקצירה. רבי יהודה מחייב בשכחה. הוא אומר, שכחה, מה זה שכחה? שכחה זה קשור רק לעומרים, זה לא קשור לקמה. אחרי שאתה אוסף, קוצר את ה... קבוצות חיטים, אתה עושה אותם עומרים עומרים, כמו שלמדנו במציע לגבי אילו מציאות, אז זה עומרים, כן, אנחנו יודעים את החקלאות מהדפים בגמרא. כן, איך עושים? היום זה כבר אחרת עם הקומביין, יש לנו כאן חקלאים, ברוך השם, שיכול לתקן אותנו בעניינים האלו. אז לכן הוא טוען, שכיוון שזה כבר נעשה אחרי הקצירה, החיוב של עומרים הוא אחרי זה, ואז כבר הוא התגייר. אבל תנא קמא אומר שגם למרות כך, הכל בא כיחידה אחת החיוב של כל המצוות. אומר כאן הברטנורה, הוא בשעת אימור מי הגר היה, חייב בכל המצוות. רבנן סברי, הואיל ועיקה שכחה בעומר ועיקה שכחה בקמה, כי דכתיב ושכחת עומר בשדה לרבות שכחת קמה, עת שישנו בשכחת קמה, כן, אז ישנו גם בשכחת עומר. ואי עובד קרוב שקצר שלא בשכחת קמה, כי אז עוד היה גוי, אף על פי שעכשיו נתגייר, אינו בשכחת עומר. יש כאן, אין הלכה כרבי יהודה, כי הלכה כרבים כחכמים. גמרה. ובכן, אנחנו, יש לנו עוד את העניין של הבעל קרי, אז אנחנו נעסוק היום בסיום הסוגיה הזאת, נעבור אחר כך לתפילה. אז הנושאים שאנחנו נעסוק היום, ראינו אתמול ביטול מי רגליים לקריאת שמה, גרף של ראי ואבית של מי רגליים ריקים, זה נראה עוד גם היום. מה נחשב הפסק לגבי מי רגליים שבחדר? כן? יש כלי שאתה צריך להתרחק עליו, מה זה נקרא הפסק? איזה מיטה מפסיקה למי רגליים? לאחר מכן, עד סוף הפרק, תשמיש מיטה בחדר שיש בו ספר תורה ותפילים, התרחקות מצואה ומי רגליים לקריאת שמה, ועל שמה הולך ומתברר דין בית הכיסא חדש, בית הכיסא של פרסיים, והחזון איש דן בבתי הכיסא של ימינו, שהם הרבה יותר נקיים, והצואה לא נשמרת הרבה זמן, אדם גומר מדיח אותם חוץ מכותכם, ולמרות זה החמירו, למרות שהחזון איש נטה לתת לזה דין של פרסיים, כמו שנראה התוספות מזכיר את זה, אתמול ראינו, ו... היא חוזרת משנה אחרונה לדון בעניין בעל קרי לגבי לימוד תורה. מי צריך תבילה? כן. יפה. טוב, אז אנחנו נראה עכשיו כאן את הסוגיה שלנו. אנחנו בדף חפה עמוד ב'. כן, אנחנו הגענו תנו רבנן, גרף של ראי. כן. ברייתא, תנו רבנן, גרף של ראי, כבר אמרנו קודם שגרף זה הולך תמיד לגללים ואבית הולך למי רגליים, זה שני כלים שמיועדים להתפנות, אז כמובן של ראי יותר חמור, ראי. גרף של ראי שעשוי מחרס זה המיוחד כאן, מפני שהוא מבליע בתוכו, ואבית של מי רגליים גם הוא מחרס רק מיועד למי רגליים, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדם, למה שהם ספציפיים לפעולה הזאת? כמו סיר של ילדים קטנים מיוחד, כן? ואף על פי שאין בהם כלום, למרות שאין בהם כלום, כן? אפילו שעכשיו אין בהם כלום, הם נחשבים כדבר, אפילו שהם רחוצים יפה, יש להם שם של כמו בית כיסא, צריך להתרחק מהם כמו מצואה, כן? למרות שמי רגליים אמרנו שזה לא מהתורה התרחקות, אבל כלי של מי רגליים יש לדין כמו בית הכיסא. ומי רגליים עצמם, אז צריך, כן, אסור לקרוא קריאת שמע עד שיעטיל לתוכם מים כמו שדיברנו למעלה. יש מחלוקת כמה יטיל להם מים לתוכם מים, כלשהו, דתנא קמא כלשהו, רבי זכאי אומר רביעית. הברייתא ממשיכה. ומה שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד אבית של מי רגליים וגרף של ראי שאמרנו בין אם הם לפני המיטה, דהיינו שיש מיטה והאבית נמצא לפני המיטה ואתה נמצא לפני המיטה, ובין שהם לאחר המיטה, המיטה מפסקת בינו לבינם. אם ניקח דוגמה שהמיקרופון הזה הוא המיטה, כאן אבית של מי רגליים וכאן עומד האדם המתפלל, אז אם כן בין כך ובין כך, אז רבן שיום גם לי אומר, לאחר המיטה, אם המיטה מפסקת ביניהם, כן? אז לפי תנא קמא אסור. אבל רבן שיום גם לי אומר, לאחר המיטה, אם באמת המיטה מפסקת בינו לבינם, אז הוא קורא ולא צריך להרחיק, כי המיטה היא ההפסקה ביניהם. אבל אם הם לפני המיטה, המיטה לא מפסיקה, הוא נמצא לפני המיטה והאבית, והגרף נמצאים לפני המיטה, אינו קורא, מרחיקו ארבע עמות וקורא. רבן שמעון בן אלעזר אומר, לא, אם הם נמצאים יחד, אפילו בית מהאמה לא יקרא עד שיוציאם או עד שיניחם תחת המיטה. כי על ידי המיטה הם נחשבים מחוסים. כלומר, הוא טוען כל הבית זה יחידה אחת. אפילו אם המיטה מפסיקה ביניהם, רק אם המיטה נמצאת עליהם כאילו זה נחשב כיסוי, כן?
מה זה
לפני המיטה ואחרי המיטה? כך לכאורה הפירוש, כן? זאת אומרת, אם זה נמצא כאן, אני נתתי דוגמה, כן? או כן. אז אם כן, אם אלו, מה הכוונת רבן, אם כן הגמרא מסתפקת בשיטה של רבן שמעון גמליאל. איך היא כאמר? זאת אומרת, מה הכוונת רבן שמעון גמליאל שאומר אחר המיטה לבין לפני המיטה? מרחיק ארבע עמוד קורא. האם מתכוון לומר אחר המיטה, אם המיטה באמת מפסיקה, כשאני מדבר אחר המיטה, כלומר הוא נמצא לפני המיטה, מיטה ואחר המיטה, היינו, יש הפרדה בינו לבין המיטה. איך היא כאמר? מה מתכוון רבן שמעון גמליאל שהוא צריך להתרחק ארבע עמות? אחר המיטה קורא קריאת שמע מיד, לפני המיטה מרחיק ארבע עמות קורא? זה ההבדל. אם גרף נמצא אחרי המיטה ומיטה מפרידה והוא נמצא לפני המיטה, אז הוא לא צריך להתרחק. אבל אם הגרף נמצא לפני המיטה והוא נמצא לפני המיטה, מרחיק ארבע עמוד קורא. דיל מאחיק אמר, לאחר המיטה מרחיק ארבע עמוד קורא, אבל באמת לפני המיטה אינו קורא כלל, כיוון שהוא נמצא בלי שום הפרדה, אז אפילו שהוא יותר מארבע עמוד לא יקרא. תשמע, אומרת הגמרא, בוא נביא ברייתא אחרת שמביאה את הדברים בצורה יותר ברורה. כאן אנחנו שומעים, דיברנו על רבן שמעון בן גמליאל, כאן מביאים הברייתא הקודם את רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם גרף של ראי או אבית אחר המיטה, קורא מיד לפני המיטה, מרחיק ארבע אמות. רבן שמעון גמליאל אומר, אפילו בית מאה אמה לא יקרא עד שיוצאיהם או עד שיניחם תחת המיטה. זה עצם, יש כאן אותה מחלוקת כמו הברייתא הקודמת, רק השמות הוחלפו. בברייתא השנייה אנחנו רואים, החלפנו את השיטות בין רבן שמעון גמליאל לרבי שמעון בן אלעזר. אז אם כן, מה שבכל אופן בברייתא הזאת רואים את הנקודה, עוד מעט הגמרא תשאל, יש כאן איזו סתירה בדברים. אבל קודם כל הפרינציפ, מי שמחלק בהלכה בין לפני המיטה לבין אחר המיטה, אז אם האבית נמצא אחר מיטה, מותר לקרוא קריאת שמע מיד, לא צריך להתרחק 400. אם כן, הפתרון לשאלה קיימת, אבל הגמרא באה ואומרת, בעיה נפשטה לנו, פשטת לנו, שאם יש הפרדה, הוא לא צריך להתרחק 400. אבל לכאורה, מתנאי תקשי הנעדדי הברייתות, מוקשות אחת על השנייה, מחליפים את דעתו שמעון גמליאל רבי שמעון בן אלעזר, אומרת הגמרא, הברייתא השנייה הפוכה, תהפוך אותה גרסה כדי שזה יסתדר, שבצנה, כן? הפוך בתרייתא. כך שבאמת השיטה של רבן שמעון גמליאל, כמו שראינו בברייתא הראשונה, בין אחר המיטה ללפני המיטה, ורבי שמעון בן אלעזר אומר, אין לנו שום פתרון, תחת המיטה זה דבר כמו כיסוי. לפני המיטה, אחר המיטה, אתה נמצא בבית אחד, אפילו בית של אולם ספורט, כן להבדיל, או מקום ענק, זה נחשב אפילו 100-150 מטר, זה נחשב בית אחד, אי אפשר להתפלל. שואלת הגמרא, כמובן, מה זה, זה הוקוס פוקוס, אתה מחליט, אין דנדינו, מה להפוך? מה פתאום החלטת ברייתא השנייה להפוך? יש לך קושי, אתה... מה אתה רוצה להגיד? לא יכול להיות שיש כאן מחלוקת, או לא יכול להיות שזה שתי ברייתות, אחת מהן נכונה. אז מה בחרת שהשנייה לא נכונה והראשונה כן נכונה? לא היה ההפך. שואלת הגמרא, מה חזית? הפכת בתרייתא. מה ראית? שאתה הופך את האחרונה, השנייה, היפוך כמה היית? שתגיד באמת ששיטת רב שמעון בן אלעזר לחלק בין אחר המיטה, ולא רב שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, כאן יש דבר מעניין, תשימו לב. רמן שמעת ליד אמר כולי בית כארבע עמוד עמי. האנציקלופדיה שיש במחשב שלנו בראש אומר, מתאים לנסות למצוא מי הוא התנא שבכל השס מדבר על בית שלם כארבע עמוד, בסוגיות אחרות. מן שמעת ליד אמר כולי בית כארבע עמוד עמי? רבי שמעון בן אלעזרי. אז אם מצאנו במקום אחר, עוד מעט נראה מהו המקום אחר, הגמרא לא אומרת, אז לכן אנחנו מעדיפים להעמיד את הברייתא שרבן שמעון גמליאל הוא זה שמבדיל בין לפני, שאם המיטה, אם הגרף לפני המיטה מרחיק 400, אם לפני, אחרי המיטה והוא נמצא לפני, לא מרחיק. ואילו רבי שמעון לזר מחשיב את כל הבית כיחידה אחת, כי מצאנו אותו מקום אחר. רשי הקדוש אומר כאן, לא מתבייש, אחד הדברים צריך ללמוד מרשי, שאומר לא ידעתי, אבל לא להגיד כל הזמן לא ידעתי. הכוונה, 99% אומר ידעתי. מותר להגיד לא ידעתי, לא כל דבר צריכים לדעת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. כן, ודאי. לא מנסים לאנוס דברים, אלא לא ידעת, גם זה עניין שאתה לא יודע, שאתה מבין שאתה לא יודע, זה גם הבנה. אומר רש"י, בעיה נפשטה לן, שאלתנו נתפרשה לה בחילוק שבין לפני המתח המיטה, מתנה איתה מיוקשיין, שוחלפה שיטתן, מן שמת לי, לא ידעתי איך אני. אתם רואים כאן כוכבית, מוביל אותנו לרבי, לגיליון השז רבי עקיבא איגר, אז אומר כאן, לא ידעתי, הוא מביא כאן מקורות רבים של אנציקלופדיה, איפה רשי לא אומר לא ידעתי. מי שרוצה לעשות עבודה סמינריונית, אתם רואים את הרשימה ארוכה, למטה, גיליון השז מצאתם? תרדו בסוף העמוד. אז הוא מביא רשימה ארוכה, אל תחשבו שהיה לו מחשב. הוא ידע את כל הגמרא בעל פה. לאיזה צורך? באמת, השאלה מעניינת. יכול להיות שיש נפקמינה בלא ידעתי מתי רש"י אפשר לנתח את המקרים. בכל אופן, זה גדלותו של רב עקיבא האיגר. גיליון הש"ס. עכשיו תראו, אבל יש לנו כאן רב ניסים גאון, וגם דרך אגב, גם רבינו חננאל. תראו, בצד ימין, רב ניסים גאון, הוא אומר, ככה, באמצע כאן, הוא אומר, מן שמעת ליד אמר כל הבית כולו, שורה שמינית ברבי ניסים גאון, שביעית, מן שמעת ליד אמר כל הבית כולו, כדלת אמות, דמי, רבי שמעון בן אלעזר, עיקר דברים שרשב את תוספתא דעירובין, ובגמרא פרק עושים פסים, גם בעירובין, כבית, אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה, שם יש דיון, ברשות היחיד מותר לטלטל תוך 400. עכשיו, אם יש איזה מין שטח ענק מאחורי הבית, אפשר לראות את זה בכל מיני כפרים, היום כבר השטחים מצומצמים, נחלות נתנו, יש שם שטח פתוח והוא גדר את כולו, האם זה נחשב רשות היחיד או שזה זה, זה קרמלית לפחות? אז הוא אומר, כל אוויר שתשמישו לדירה, כגון דיר ושר ומוקצה, מוקצה זה השטח מאחורי הבית וחצר, אפילו בית היקורין, אפילו שזה גדול, כל כך גדול, מותר. שמינן מיד, רבי שמעון היה מתיר לטטל כל קיאי שיעורה מפני שתשמישו לדירה, וכולו כדלת עמוד דמי. כל היסוד של רשות היחיד שמותר לטלטל, כי כל רשות היחיד זה נחשב יחידה אחת, זה אתה לא משנה מקום. אז הנה אומר כאן, כולם מנסים לשאול למה רש"י, כי באמת הדוגמה הזאת היא לא בדיוק הקלאסי, אבל בכל אופן נדמה לי שהפני יהושע כאן מדבר על הרש"י, שהוא רוצה להצדיק את רש"י שהוא לא יודע. כן, טוב, נמשיך הלאה בגמרתנו. מעניין את כל הרשימה הארוכה, למה הוא טרח. היום זה לא בעיה, כי אתה מעלה על המחשב רש"י, לא ידעתי, אתה מקווה. אבל הגאונות הזאת.
אפילו אם זה במחשב, אז מישהו עשה את העבודה.
מה זה? כן, מישהו עשה את העבודה. אז הוא לקח קורקנדציה תלמודית של קוסופסקי, גר כאן בשכונה, חוף קוסופסקי, אתם יודעים. טוב, בסדר. אתה רואה ראשונים.
שלושה מינים ביחד.
כן. טוב, היום אנחנו לא מרגישים, כי כל אחד בלחיצת כפתור, היום דרך הפלאפון הוא יכול לעשות את זה. יש אנשים שמתפללים מנחה הם משדרים ישירות, שולחים טלפון ישיר. קצת, אני עוד לא התרגלתי לזה, זה קצת... כן, נכון. טוב, הלאה, אומרת הגמרא, היום כבר אין בעיה איך נדע שהמשיח מגיע. יהיה. יש היום תוכנה שאתה בשנייה אחת, מדברים על שעת חירום, בשנייה אחת כולם יודעים. יש שליחת הודעות, אס-אמסים לכולם. טוב, בשנייה אחת למיליון אנשים. נו. אומרת הגמרא, נמשיך הלאה. מה אמרנו? אצל רבי שמעון אלעזר אנחנו אמרנו, אבית או גרף תחת המיטה, אז זה נחשב כתמון ומחוסה, אין בעיה, אתה לא צריך להתרחק, אתה יכול להגיד קריאת שמע. אמר רב יוסף, עכשיו מתחילים השאלות. אנחנו יודעים, יש דין של אבוד, הלכה למשה מסיני, כל, הנה מגיע סוכות עכשיו, לרוחב, לעומק, לגובה, כל מרחק של פחות מג' טפחים, זה כאילו סתום. זה נחשב סתום. אז ברור שאם המיטה בגובה, עד ג' טווחים מהרצפה, אז מה שהאבית שנמצא מתחתיו נמצא ברשות אחרת, זה ברור. אם הוא המיטה גבוהה מ-י' טווחים, אז זה ברור שזה באותו רשות השטח, והמיטה היא רשות נפרדת, אז האבית נמצא איתי יחד. מה יהיה בין 3 ומעלה לבין 9? זה השאלה, האם זה נחשב כרשות אחת, ואז אסור לך לקרוא, או נגיד לו, זה עדיין רשות נפרדת, זה נקרא כיסוי עדיין. בואו נראה. אמר רב יוסף, באי מיני מרבונה. שאלתי את רבונה, מיתה פחות משלושה, פשיטה לי דחל אבו דמי. זה אני לא שואל אותך. אני שם על השולחן, ברור לי. כן? השאלה, זה אין לי שאלה. שלושה, ארבעה, מי שלושה ומעלה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, סגנון מעניין. הוא סופר את כל, מה הוא? אמר לי, לא ידענה. או, לא רק רשי אומר, אמר לו, לא ידענה. אני לא יודע לפתור אותך את הבעיה. אז רב יוסף המשיך, העשרה ודאי לא מבעל לי. ודאי שהוא אסור לו להתפלל, זה נקרא אותה רשות, כי המיטה כאילו בגובה יהודי רשות אחרת. אז זה לא נחשב ששמת תאבית תחת כיסוי. זה כאילו תחת התקרה, אז התקרה זה לא כיסוי. אמר הבעיה, עשרה ודאי לא מבעי לי. אמר הבעיה לרב יוסף, שפירה ועדת דלא יבעי לך. כן, שעל מיטה שהיא גבוהה מעשרה טפחים ומעלה, שלא שאלת. כל עשרה כרשות אחית אדמיה. אז לכן זה לא יכול להיות תמון, זה לא יכול להיות האבית שנמצא תחת המיטה, משמש אותך כאילו אתה באותו אולם. זה לא מפריד אותך ממנו, כי המיטה שמכסה עליו גבוהה יותר מיוד. אמר רבה, הלכתה. פחות משלושה זה נקרא, מותר לקרוא קריאת שמע, כלבו דמי. עשרה רשות האחריטי היא. משלושה עד עשרה, היינו דבאי מיני רב יוסם רבונה, ולא פשט לי. להלכה אנחנו הולכים לחומרה, כן? לא, אומר בשולחן ערוך, פוסקים לחומרה שלא יתפלל, אלא אם כן יתרחק. אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שהוא אמר, בכל הבית שיש בו גרף שהוא אבית, אז לא יכול להתפלל. וכן אמר בלי, כן, יש הרב בלי, אמר רב יעקב ברד בת שמואל, כבר דיברנו על כך שהוא לא מכונה בשם אביו, אז יש דעה שזה היה איסור עם הסיפור של בנות שמואל, ויש אומרים, זה בגלל ששמואל היה רבן של כל בני הגולה, אז קראו לו על שם החותן, כן? החותן הוא מצד האימא שלו, אז הוא יותר מתייחס אליו. טוב, על כל פנים, אז אומרת הגמרא, הלכה כרבי שמעון לעזר, רב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אז למה יעשה, כן? אנחנו רואים שלהלכה אנחנו פוסקים, כן. מה? כמו רב. אמר רב חברת שלושה. כן. פשיטה לי. אין כאן סימון. טוב. משום מה. לא רואה כאן סימון. כך הלכה באמת. מספר את הגמרא. עכשיו הסוגיה... אנחנו יודעים שאדם שנמצא בחדר יחד עם אשתו, יש מגבלות, אז נגיד כמה רמות. יש ספר תורה, שזה הקדושה הכי גבוהה, יש לנו ספרים, חומשים, לא החומשים שלנו המודפסים, על קלף, היו עושים חומש בראשית על קלף, יש בו קדושה מיוחדת, לא כמו ספר תורה שלם, אבל יש בו רמה, יש קדושת תפילין, ויש ספרי קודש שגם הם יש להם חשיבות. אז הגמרא דנה על סיפור שקרה, ומזה היא קופצת להנחות אותנו בעקרונות של ההלכה. רב אחי, היא עסק לליברי, התעסק עם השידוך של הבן שלו, ושידך אותו בי רב יצחק בר שמואל בר מרתה. אומרים, כסף הולך לכסף, תורה הולכת לתורה, שידוך של תורה. אז רב אחי התעסק בשידוך, ושידך את בנו בי רב יצחק בר שמואל בר מרתה. איילה לחופה, בשעה טובה ומוצלחת, רב אחי מביא את הבן שלו לחופה, ולאבא מסתיה מילתה. בבוקר יש פנצ'ר, הוא לא מצליח לבעול את אשתו. יש פנצ'ר. יש אומרים כל מיני כישופים, כל מיני עניינים. אבל הוא הבין שיש כאן משהו. הוא ידע שהבן שלו הוא בריא, ולאבא מסתיה מילתה, אז על בטרי לעיוני. אמר, אני אעשה סקירה בחדר, מה קורה שם בחדר? הלך ומצא שם, ראה ספר תורה דמנחה. אמר להו, אלו שהכינו את החדר ריחוד, אמר להם, אוי ואבוי, איך הוא אשתה לא עתי סכנתון לברי. עד כדי כך. סיכנתם את חיי בני. למה? כי אם זה השם הציל אותו שהוא לא הצליח לבעול את אשתו. אם היה בועל, אז זה בועל מקום שיש ספר תורה, יש בעיה. דתניה, הבית שיש בו ספר תורה ותפילין, אסור לשמש את המיטה עד שיוציאם, או שיניחם כלי בתוך כלי. לאו דווקא כלי בתוך כלי, גם שני כיסויים, גם אם זה לא עוטף אותו מלמטה. אם אתה שם כאן איזה סמיכה, שאת כל הצדדים, גם אם אתה לא מלמטה, כמו כלי שסוגר מכל הצדדים, גם טוב, כן? אז מותר להשתמש בפנים, לכאורה לפי דבריו, זה כמו תפילין, ספר תורה, אותו דבר, שני כיסויים, המגבלה שזה לא כיסוי של, של התפילין עצמו, של ספר התורה, אז זה מספיק. אמר לו, כן, אמר אביי, לא שנו אלא בכלי שאינו כליין, היינו, זה לא הכלי מיוחד, שקית תפילין לא נחשב כיסוי, כן, אם אתה שם אותו במיוחד אליו, אבל בכלי שהוא כליין, אפילו עשרה מני כחד מן אדמי, מני זה כלי, לא עזרת, אתה צריך כיסוי שאיננו מיוחד לתפילין. כן? מספיק אחד, לא צריך שניים. אחד יכול להיות כלי המיוחד, ועוד אחד שיהיה דבר לא מתאים לו. אמר רבא. רבא מביא, אנחנו רואים דף כבב, גלימה כמטרה כסות על גבי ארגז של ספרים, ככלי בתוך כלי דמי. למרות ש... כי הסמיכה הזאת היא לא מיוחדת לספרים, אז זה בסדר, למרות שהוא לא עוטף אותו מלמטה. אמר רבי ישוע בן לוי, ספר תורה צריך לעשות לו, הוא חולק על הדעה הקודמת, שהוא אומר, ספר תורה יש לו קדושה עצמית. אז באמת מחלוקת בראשונים, יש אומרים שזה מחלוקת, כי הגמרא לא אומרת שהוא בא לחלוק. פשטות הוא בא לחלוק, אומר, לספר תורה לא יעזור הפטנט הזה של כיסוי סמיכה, צריך לעשות מחיצה של עשרה טפחים, כאילו חדר נפרד. אז ויש אומרים לא, הוא לא בא לחלוק, כשאין לו, מדברים כשאין לו כיסו, שני כיסויים, יש לו רק איזה סמיכה אחת ארוכה, אז מה יעשה? יעשה מחיצה.
אבל היא לא צריכה להיות מיוחדת, נגיד אם זה ארוכה, אז היא לא נחשב.
מה? אתה אומר אולי גם כאן יש את החילוק. זה באמת, הרי יש בתי כנסת שעשו אותם זמניים, והם משמשים גם כאולם הרצאות במוסדות, יש דבר כזה, וגם בית כנסת. אז מה עושים כשבא מרצה? ובמוסדות לפעמים היו מראים סרטים, כמובן קשרים, אבל מסרטים לא... לא שיעור תורני, היו מרים מלחמה, אני יודע, נוף וכדומה. אז היו עושים מחיצה, מחיצה לארון קודש, כמובן. אז באמת הגדר הזה, אם לא מספיק הפרוכת שהיא חלק בלתי נפרד. טוב, רק תזכרו, בעניין הזה של רבי שועה בן לוי ברור, הוא אומר ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה, לפי רוב הראשונים הכוונה לא מועיל, כיסויים צריך מחיצה, יש אומרים שלא. מספר את הגמרא, מר זוטרא איקלה לבי רבשי. חזי אלה דוכתה מר בר רבשי, הבן של רבשי, קראו לו מר, דמנח בי ספר תורה ואבי למחיצה עשרה. זה היה חדר של הבן שלו עם אשתו, והוא עשה לו לספר תורה, תזכרו שפעם היו לומדים מספר תורה, לא היו חומשים מודפסים. אז זה היה ספר הלמידה, אז זה לא פלא שבכל מקום יש... ספר תורה, יש גם מצווה לכל אחד לכתוב ספר תורה. דמנח, יש לנו למלך שני ספרים, ראינו פרשת השבוע. דמנח בי ספר תורה ואבי למחיצה עשרה. אמר לי, כמן, כרבי שועה בן לוי, אי מה דאמר רבי שועה בן לוי, דלית לבית אחרינה, אם אין עוד חדר. פעם זה היה לא מצוי, יש חדר אחד, אבל אם יש לך חדר אחר, אם יש לך בית אחר, אבל מר, אדוני, היית לי ביתה חרינה. אתה רב אשי, יש לך ברוך השם, חדר אחר. אמר לי, לב עדתי, לא נתתי על ליבי, אתה צודק. רואים כאן הרבה ענווה, אומר, אתה צודק, לא חשבתי על זה. וזה. כן.
יש גם לב עדתי שאני מסכים.
איך?
יש גם לב עדתי שאני מסכים.
שאני לא מסכים. לאו דעתי, כן. איפה זה? אתה זוכר? נכון. יפה. יישר כוח. שיש לאו דעתי שאני לא מסכים. אני לא מסכים לה... אני לא צריך להעביר לחדר אחר, יש פתרון גם כאן. ככה...
אתה יכול לראות בפנירה
שיש לך? איך?
אתם שם לא הייתי זכור, ורבותיי פרשו לא הסביר לי.
איפה אתה רואה את זה?
נראה שבא...
כן. רב, הדתי לא נתת לי בי. פניני רשי, אין לנו פניני רשי. כן, בסדר, יופי. אז לא, כאילו בעצם אומר לו, אני לא מסכים איתך. למדנו במשנה, הקטע האחרון שעומד לבירור במשנה שלנו, כמה ירחיק מהם ומן הצועה, מה זה מהם? מימי רגליים מהצועה, לקרוא קריאת שמע, 400. אמר רב, אמר רב סחום, אמר רב עונה. לא שנו כל מה שהמרחק 400 מועיל, אלא לאחוריו. אבל לפניו מרחיק מלא עיניו. גם אם זה לילה, אז הוא צריך כאילו, יש לו מכשיר ראיית לילה. אותו מרחק שביום גם בלילה, או אם הוא עיוור אותו דבר. וכן לתפילה, אם הם לאחוריו מרחיק 400, לפניו עד שלא יראה אותם. שואלת הגמרה, איני, מה אתה אומר? צריך אם לפניו אין מגבלה מלוא עיניו? ואמר אפרם בר פפא, אמר אף חיזה, עומד אדם כנגד בית הכיסא ומתפלל, עומד בריחוק של 400, והוא מתפלל, כן? הוא מבין שבית הכיסא, המקשן מבין שבית הכיסא זה כמו צועה. הרי על זה הוא דן. אז לכן, ודאי ברור שלמרות שלא כתוב כאן הכוונה שהוא מרחיק 400. והרי, כן, בכל אופן מה אומר רב חסדא? שלא צריך להרחיק מלוא עיניו. אז קשה לרב הונא שהוא אמר, רבה וכו', לכל הרשימה בשם רב הונא שמרחיק מלוא עיניו, אומרת הגמרא, אחא במה יסקינן, בבית הכיסא שאין בו צועה, ניקה אותו. ואז ממילא אין לזה בית הכיסא דין של גללים, ולא צריך להרחיק מלוא עיניו. אבל אם באמת, אין הכי נמי, אם בית הכיסא יש בו גללים, אז את צועה נחשב ממש כצועה. כאן, יש להעיר כאן שבית הכיסא שמדברים כאן זה מין פינה שיש בה איזו מחיצה קטנה, אבל אין בה קיר. זה לא נפרד. אם נפרד, אז זה בעצם, אם זה סגור, נפרד במחיצה של יו תפחים במעלה, זה לא, אין לו דין שצועה. שואלת הגמרה, איני, האם בית הכיסא שפינה מצועה זה כבר? ניקית אותו, אז הוא לא צריך, אין לו דין בית הכיסא? שואלת הגמרה, גם למדנו למעלה, ואמר רב יוסף בר חנינא, בית הכיסא שאמרו שלא מתפלל כנגדו, אף על פי שאין בו צועה, הוא בית המרחץ שאמרו שאסור לערר בדברי תורה בתוכו, אף על פי שאין בו אדם, אין אדם ערום שמתרחץ עכשיו במקווה. בית המרחץ נקי והכל, אז רואים שזה נחשב כבית כיסא רגיל לכל דבר, כן נקי, כן ניקית מצועה מגללים, לא ניקית, אז כן. אז ממילא צריך, חוזר את הקושיה מרב חיזה על רב הונא, למה באמת אומר, כן? למה אומר רב הונא שמרחיק מלוא עיניו? כאן אנחנו רואים, לכאורה, למה כאן לא מרחיק מלוא עיניו? אומרת הגמרא, אלך במעסקינן, לא בשירותים שניקה אותם, אלא בשירותים חדשים, שהוא מייעד אותם לשירותים, אבל עוד לא ישתמש. אלך במעסקינן, בחד את ייחדו אותו. אז זה מה שאומר רב חיזה, למרות שייחדו, מותר להתפלל ברחוק 400, ולא צריך מלוא עיניו, אפילו שהוא מתפלל מולו. ואילו מה שאמר רב הונא מסכים איתו רב חיזה, אם זה שירותים שמישים, הרי צריך מלוא עיניו. שואלת הגמרא, אבל זה סוגיה שעומדת לדיון, והעמי באי אלה לרבינה, זה עצמו שאלה, הזמינו לבית הכיסא מהו? הזמין ולא השתמש. יש זימון, וזה נחשב כבית הכיסא, או דילמה אין זימון. ומותר להתפלל כנגדו כל זמן שלא השתמשת בו. אז אומר, אז לכאורה אתה נכנס כאן לשאלה, אומרת הגמרא, כי קמי בא אלי לרבינה לא להתפלל כנגדו. זה ברור לו שאם לא ישתמש זה נחשב, זה עדיין אין לו דין של בית הכיסא כגללים. אלא מה שהוא אמר זה להתפלל בתוכו, להיכנס לתוך השירותים. כי קמי בא אלי לרבינה למי קמה לי לצלויה בגבי, בתוכו, על זה דיבר. אבל כנגדו על זה הוא לא הסתפק. אמר רבה עוד הלכה שהיא אבן יסוד לסוגיות של שירותים בזמננו, שירותים בבתי מלון, לא תמיד מכינים מקום לנטילת ידיים מחוץ לשירותים. ראיתי באמת בחספין, הייתי לפני כמה זמן, שם הכינו גם פינת נטילת ידיים מחוץ לחדר. בכל חדר שיש שירותים עם כיור, ויש כיור בחוץ, שאתה יכול, בשופי. אז זה קשור לסוגיה כאן, הרי שירותים היום הם, החזון איש נטה להתיר את זה, היום מסתפקים, כי מה ההבדל, אולי נגמור את הגמרא, ואחר כך אנחנו נגיד הערה קצרה, אין לנו הרבה זמן. אמר רבה, הני בתי כיסאי דפרסאי, שוב לשון נקייה, אני מסב את תשומת לבכם, בית כיסא, לא שפה מחוספסת, בית כיסא דפרסאי, אף אגב דעית בהוצאה כסתומים דמי. מה זה הדבר הזה? אומר רשי. מה זה הפרסאי? תראו כאן בחפירה היו, ופיהם בריחוק מן הגומה, והוא בשיפוע, והרי מתגלה נופל הגומה. כלומר, יש את הפתח של השירותים האלו, ומשם נופל מדרון, כשהוא מתפנה, הגללים מתדרדרים במדרון לבור שנמצא במרחק 400 משם, אז ממילא זה נחשב מקום נקי. אומר כאן תוספות, מה זה? בחפה ראינו את זה, אני חושב שראינו את הדבר, נכון? בחפה עמוד א', כן?
למטה,
אה, יש מפרשים את היסוד שלנו בעומק, אם יש בהם מחיצה מפסקת, אז זאת אומרת, כאן הוא מדבר שיש שירותים עמוקים, שזה כמו בצבא, בור עמוק מאוד. אם יש רחיצה מפסקת, אבי כמו ריח רע שאין לו עיקר, כמו בתי כיסאות פרסאי לקמל. כן, טוב. אז יש מקום להקל משתי סיבות בשירותים. א', בגלל שזה מיועד גם לרחיצה, לצחצוח שיניים, לדברים כאלו. זה לא לשירותים, וב' זה נקי, והבעיה זה לא כמו פרסאי, בגלל שיש רגע שבשם בפרסאי מיד הגללים נפרדים, אבל כאן זה משהו אחר. טוב, משנה האחרונה בפרק, ראינו את זה, נוכל להסביר את זה בקצרה. אולי ניתן הקדמה מי ששכח או מי שעוד לא היה בדף הזה. יש תומות חמורות כמו זב, זב מותר לו ללמוד תורה, לא גזר עזרה, כי כל הגזרה בגלל שלא יהיו מצויים אצל נשותם. זב זה עניין תומה שבא לאדם, זה מין מחלה כזאת. אז עכשיו יש זב ויש זבה. יש אצל אישה יש גם נידה. עכשיו זב הוא תמה 7 ימים, צריך לטבול אחר כך במעיין. אז על כל פעם צריך לתאר את עצמו. זה תומה חמורה. עכשיו, ראינו כבר למעלה. תומת קרי זה תומה קלה. למה היא תומה קלה? א', זה רק יום אחד. ב', לא צריך לחכות לשקיעת השמש. ג', אפשר גם במים שאובים במקרים. ראינו גם שמתירים על מקרים מסוימים 9 קבין. כן? לא צריך את כל החומרות של דיני מקוואות הרגילים. אז עכשיו, הדיון ראינו בסוגיה כבר שלמדנו למעלה. זב שראה קרי. הרי בעל קרי אסור בדברי תורה מתקנת עזרת שיתבול במקווה של 40 שעה. זב שראה קרי, עכשיו, אם הוא יתבול, הרי הוא לא מתבטל תומתו, כי הרי זב צריך לחכות 7 ימים. אז זה שהוא טבל יעזור לו רק לתומת קרי, אבל מה מועיל שהוא נשאר תמה? אומר תנא קמא, לא אכפת לי שהוא נשאר תמה, אבל זה לא ממין התומה, זה משהו אחר. זב שראה קרי אותו דבר, נידה שפלטה שכבת זרע. אז דיברנו, אני רוצה לעשות תיקון קטן, אישה שקיימו אישות והיא כתוצאה מהאישות, יש בתוכה שכבת עצם הבעילה אוסרת אותה ללמוד תורה. עכשיו, אם היא תובלת אחרי זה, אז אם אחר כך תפלוט שכבת זרע, שוב פעם היא נתמצחה עוד פעם לטבול. כן? כלומר, עצם הבעילה גורם לכך שגם הבעל וגם האישה הם לא יכולים לעסוק בדברי תורה. עכשיו, אם היא תובלת, ניקח דוגמה, אחרי היא רוצה ללמוד תורה, טבלה אחרי יומיים, כי שכבת זרע מתמה בפליטה, עד 3 ימים יש לו כוח אחרי זה, זה סתם אין איזה שום תומה. אבל אם היא טבלה אחרי הבעילה ואחר כך פלטה, צריכה עוד פעם לטבול. אז לכן יש כאן שני דינים של אישה שפלטה שכבת זרע, נידה שפלטה שכבת זרע. בעלה באה עליה לפני יומיים, אתמול היא נהייתה נידה ופלטה שכבת, והיא טבלה כבר קודם לאישות. עכשיו יש פליטת שכבת זרע, אז מה קדם קודם במציאות עכשיו הנידה? לפני כן היה תומה, אם זה היא טבלה, זה בסדר, עכשיו היא הייתה נידה. שוב גם כאן לא יועיל מה שהיא תובלת עכשיו לבטל תומת נידה. בשני המקרים, אני קורא עוד פעם, זב שראה קרי, נידה שפלטה שכבת זרע, כן? מביאה שקדמה לנידתה, וכן המשמשת שראתה דם נידה, כלומר, סמוך, היא שימשה, לא הספיקה לטבול, וראתה נידה, אז כאן קדם תומת קרי, וזה חידוש יותר גדול. כשבאה עליה תומת קרי, אז היא עוד לא הייתה נידה. ברגע הזה הייתה יכולה ללכת לטבול. אבל לא טבלה, ואז תפס אותה נידתה. צריכים טבילה לתנא קמא, ורבי יהודה פותר. הגמרא תשאל כאן בקשר למציאות הזאת, נראה רק רש"י, זף שראה קרי, אף על פי שתמה תומת שיבה משום זיווה, ואין התבילה הזו מתארת, או אפילו אך יצריך תבילה לדברי תורה כתקנת עזרה משום קרי, וכן נדע אם בא להתפלל י"ח 18, שפלת שכבת זרע, הרי כבל קרי קדש כאן בסיני 3 ימים אל תקשו אל אישה, שכבת זרע מתמה בפליטתו כל 3, ולאחר מכאן כבר ישריח בגופה, ואין ראוי עוד להזריע להיות עוד ולד נוצר ממנה. אז זה הולך בקשר ישיר לחיות של הזרע, והאחי פירושו נדע שפלטה אתה, התשמי ששימשה אתמול קודם שראתה. כמובן שלא מדובר שהוא בא עליה ביותה נידה. ורבי יהודה פותר, כסק הדעת החשת הועיל בתומת זיווה קודמת, והרי הוא תמה תומה חמורה, ואינו סרטו בדברי תורה כדמרין הפרקין, שהגזרה של עזרה לא הייתה לא על הזווים ולא המצוראים מותרים, תו לא עצה תומת קרד הקילה ואסרלי. אבל למסקנה, גם אם לא קדם תומת, לפי רבי יהודה, גם אם תומת הקרית קדמה, כגון שהיא נבלה, ומיד אחר כך ראתה נידה, ולא הספיקה לטבול, גם אז רבי יהודה יגיד שפותר, רבי יהודה אומר, לא, לא תופס עניין של הגזרה. טוב. בגלל הוא אומר ככה, כל מה שיועיל אם אתה הולך עכשיו בתארה, אבל אם נשאר עליך איזשהו תומה, אז על זה לא גזר עזרה. זה מצב שונה, אולי על הדבר לא מצוי, לא גזרו. היא באה אליו, בעל קרי שראה זיווה, קודם ראה קרי וחקני, אז לרבי יהודה מה הוא? זה בדיוק אצל אישה נידה שראינו את שני המקרים. מה שדה השאלה? כי פתר רב יהודה זב בעל קרי מטבילה, רק התם בזב שראה קרי, דעיקר על הבר טבילה הוא. כשהוא זב, הוא לא בר טבילה. הוא צריך לחכות, לא לגבי הקרי, לגבי הזיבה, לא מועיל שיתבול כל יום. צריך לעבור 7 ימים. זה התנאי הראשון, אחר כך מועיל הטבילה. אז לכן הוא לא בר טבילה? ומצד שני הוא מותר בדברי תורה, למרות שתומתו יותר חמורה, כן? אבל בעל קרי שראה זיווה, שקודם הוא היה בעל קרי, ואחר כך, זאת אומרת, כאן כבר הוא היה ראוי לטבול, אבל הוא לא טבל, ואז בא עליו הזיווה, דמעיקר הבר טבילה הוא, פגש אותו מצב שהוא על המקום יכול לטבול, מחייב, עוד אילמה לא שנה, לא, כן? הוא אומר, כל שעכשיו בפקט, עכשיו במציאות של עכשיו, הוא יטבול ולא יתאר מתומתו, גם אם זה קדם, גם אז הוא מודה. ואז הגמרא מביאה לנו כאן פתרון, תשמע מהמקרה שראינו במשנה. יש מקום לשאול, לכאורה המשנה הזאת ברורה, ומשנה ידועה לתנאים.
מה רוצה להגיד על 7 שעות האלה של מה?
איך, איך?
7 שעות.
איפה אתה רואה 7 שעות?
במשנה.
איפה ש... זה תפילת השחר. עוד מעט נגיע. זה נתון בסוגריים, כי זה מופיע בברייתא. טוב, עוד מעט נראה. אומרת הגמרא, בוא אני אוכיח לך, ואה משמשת. הנה דוגמה, אצל אישה שימשה, אז עצם הבעילה, היא לא יכולה ללמוד תורה, שלא תתבול. והיא ראתה מיד נידתה, עכשיו לא יעזור לה לתומתה התבילה. כבל קרי שראה זיווה דמיה. ולמרות זה, כפתה רבי יהודה, את המשמשת שראתה נידה מטבילת עזרה, אז הנה לנו שמע מינה שאין הבדל עם קדם אטומת זיווה או אטומת נידה לבין לא תמה. תני ואומר יותר מזה, אני לא צריך לדייק. יש ברייתא מפורשת שהביא בקובץ הברייתות של רב חייא. רב חייא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא. קובץ ברייתות רב חייא, רב הושעיה. כמו שראינו 13 קבצים היו. ליסר מחילתא. איפה זה היה שם שאומר, בא בין דורות הראשונים, אנחנו, הם למדו רק נזיקין, אתם זוכרים את הגמר, ואנחנו למדנו 13 מחילתות. אז אחד הפירושים היה לנו 13 קבצים של ברייתות. ולמרות זה נעשו ניסים עליהם. הגמרה אומרת, הם שמסרו נפשם וכו'. טוב, אז הוא אומר, תני רב חייא בעדניא, בעל כל שירה עזיבה צריך תבילה, ורבי יהודה פותר, הנה לנו, הוא פותר מתבילה גם כשקדם הקרי לעזיבה. הדרן הלך מי שמתו בלא נדר, הדרן מי שמתו בלא נדר, הדרן הלך מי שמתו בלא נדר. ואנחנו עוברים כאן לעניין פרק רביעי שחוזר לתפילה. התחלנו בקריאת שמה, עוברים לתפילה. ובאמת כאן יש לנו דבר מעניין, תפילת השחר, וכולם שואלים, בערבית התחלת עם קריאת שמה של ערב, מה קרה כאן? אז יש אומרים שהסיבה בקריאת שמה בשורפך ובקומך, ויהיה ערב ויהיה בוקר, גם הסדר הוא כזה. בתפילת השחר כנגד קורבנות תקנום, גם מי שאומר כנגד אבות, הוא מסכים שהתקנה הייתה גם נגד הקורבנות. קורבנות, תמיד של שחר, תמיד של בן 40, בתורה זה מופיע קודם תמיד של שחר, כך תמיד של בן 40. כן. ובכלל בקורבנות הלילה הולך אחר היום, אז יש בזה כמאירי מביא את הטעם הזה, יש הרבה טעמים. רק אנחנו נזכיר עוד פעם שיטת הרמב״ם שמצוות תפילה היא דאורייתא, מהתורה צריך להתפלל פעם ביום, הנוסח והזמן הוא לא דאורייתא. הרמב״ן בהשגות בספר המצוות חולק עליו, אומר לו מה פתאום, רק תפילה בעת צרה זה נקרא דאורייתא. ואם כן, לפי שיטת הרמב״ם מדאורייתא צריך להתפלל פעם ביום. חכמים אמרו שנתפלל כמה? שלוש פעמים ביום. כן? אולי אין לנו זמן לקרוא את הנוסח של הרמב״ם, כדאי לעיין שם בהלכות תפילה. כן. ובכן, סתם תפילה זה תמיד יהיה 18. כל פסוקי זה זמרה, ברכות קריאת שמה, קריאת שמה זה חלק שנדבק לתפילה. זה מצוות עשה של קריאת שמה, פסוקי זה זמרה, זה כל מה שאנחנו אומרים אחרי התפילה. כשמדברים תפילה זה עמידה, מה שאנחנו קוראים תפילת עמידה. 18 שם 19, בימי רבן גמליאל, שגברו המינים, כתות הנוצרים וכדומה, הוסיפו למינים ולמלשינים אל תתקווה. כן, מעניין לראות דברי הכוזרים, מאמר שלישי על התפילה, רציתי לקרוא לכם אותו, על שהוא פרי היום, פרי היום, הוא משווה את התפילה כמו אוכל. אתה לא יכול בלי אוכל, להזין את הגוף צריך התמדה, 3 פעמים ביום אוכלים. היום אוכלים 5 פעמים ביום, אבל כנראה גם מתפללים המוסלמים להבדיל. הוא אומר, גם הנפש צריכה מזון, והתפילה היא מזון, והתפילה היא פרי היום. זה המרכז של היום, הקשר לקדוש ברוך הוא. משנה, אומרת המשנה הקדושה, תפילת השחר עד חצות, זה עד חצות, תנא קמא. רבי יהודה חולק ואומר עד ארבע שעות מתחילת היום. כמובן מדברים על שעות זמניות, מעלות השחר עד שקיעת אצל הכוכבים, או דעה מנצח חמה עד שקיעתה. מחלקים את זה ל-12, בקיץ, בחורף, השעות מתקטנות, מתגדלות. אז אם כן, זה המחלוקת תנא קמא עד חצות, רבי יהודה אומר עד ארבע שעות, נראה שהקשר הוא עד מתי היו מקריבים קורבן תמיד של שחר. ממתי המשנה לא כותבת, אבל ממתי זה כמו בעצם עיקר הדין מעלות השחר, מזמן שמותר להקריב קורבן תמיד של שחר. להלכה זה נקרא זמן רק של פועלים, זה תפילה בדיעבד לאדם רגיל שאסור לו להתפלל לפני הנץ החמה, בדיעבד יצא ידי חובה. פועלים נתנו להם דין, עיקר הדין שיכול להתחיל להתחיל אפילו פסוקי זה זמרה לפני עלות השחר, והעיקר ש-18 יהיה בעלות השחר, אחרי עלות השחר. אז המשנה לא מדברת, כי כבר נותן לך את הפרינציפ, זה כמו קורבן תמיד, אז כמו קורבן תמיד, ההתחלה ברורה. תפילת השחר, תנא קמא עד חצות, רבי יהודה אומר עד ארבע שעות, הכל שעות זמניות. תפילת המנחה עד הערב, רש"י משמע צאת הכוכבים, אבל ראשונים אחרים אומרים עד שקיעת השמש. רבי יהודה אומר לא, עד פלג המנחה, שעה ורבע לפני הלילה. כלומר יש לנו אחר הצהריים יש לנו שש שעות, אז שעתיים וחצי לפני הלילה זה נקרא זמן מנחה קטנה, שש וחצי שעות לפני הלילה זה מנחה גדולה, שש שעות וחצי של היום, שש וחצי שעות של היום מתחיל זמן מנחה, מנחה גדולה. לדעת הרמב״ם זה רק תפילה בדיעבד, מעניין, בישיבות פללים. הפוסקים האחרים כך מביא גם המשנה ברורה, שזה תחילה לכתחילה, כך אנחנו נוהגים. אז באמת יש שמקפידים, יראו חיים שמש, כשם שתפילת שחרית היא חשובה עם הנץ החמה, גם תפילת מנחה צריכה להיות עם שקיעתה. על כל פנים, אז מה אומר רבי יהודה? פלג המנחה, לוקחים את השעתיים וחצי לפני הלילה, שזה זמן מנחה קטנה, חוצים אותו לשתיים פלג מנחה, זה שעה ורבע. עד שעה ורבע לפני הלילה מותר להתפלל מנחה, אחר כך זה כבר לילה. תפילת הערב אין לה קבע, או אין לה קבע במובן אפשר, אין לו זמן כל הלילה אפשר, או אין לה קבע כמו שנראה רשות, היינו אין החובה. ושל מוספים זמנה כל היום, כן, של מוספים, למרות שבעצם תפילת מוסף קודמת לתפילת מנחה. למה הוא מזכיר אותה? כי מוסף זה לא כל יום, קודם הוא דיבר על דברים יומיומיים, אחר כך הוא בא לדבר על מוסף. להלכה אומרים עד שבע שעות להשתדל, אחר כך הוא נקרא פושע, כך כתוב בהלכה, להתפלל מוסף. בשמחת תורה צריכים להקפיד, כן, יש חריגה. גם בראש השנה להתחיל עד שעה שביעית. היום למשל זמן מנחה זה בערך 1:13. זה חצות זה ברבע לאחד בערך, וזמן מנחה גדולה זה ב-1:13 דקות. זה משתנה. יפה. אומר רש"י עד הערב עד חשיכה. עד חשיכה משמע עד הלילה. עד פלג המנחה וגם מפרש לה אין לה קבע כל הלילה, כל הלילה זמנה, וגם מפרש מהי לשון אין לה קבע. גמרא. שואלת הגמרא, מה אמרת? תפילת השחר עד חצות או ארבע שעות? שואלת הגמרא, רמינו, מצוותה עם הנץ החמה, כדי שיסמור גאולה לתפילה. אז 18 עם הנץ. מה הבאת לי כאן פתאום זמנים אחרים? כדי לזמור גאולה לתפילה, קריאת שמע קצת לפני הנץ, ואז נמצא מתפלל ביום. אז אם כן, אחרי נץ החמה, אז מה רואים זמן תפילה? נץ החמה אומרת הגמרא, חביבי, זה תלוי על מי מדברים, זה קבוצת הוותיקין. זה לא מי שלפי ההלכה אפשר גם יותר מאוחר, אבל זה לוותיקין. קטניה היא לוותיקין. מי שמזריזים המקדימים למצוות, דאמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה, את מה? את קריאת שמע עם הנץ החמה, וכדי שיתחילו מיד 18 עם הנץ, לסמור גאולה לתפילה. שאלת הגמרא, יש דין של השלמה. השלמה, שכחת תפילה, אתה יכול להשלים. אז אם שכחת שחרית, אתה יכול להשלים במנחה. אם אתה יכול להשלים, הגמרא מבינה בה ואמינה, סימן שתפילת שחרית גולשת גם אחר הצהריים. אז הגמרא שואלת, אם יש השלמה, אז למה אתה אומר לי, עד חצות מקסימום תנקמה, רבי יהודה עד 4 שעות, אפשר להתפלל, לא התפללת שחרית, אתה יכול להתפלל שחרית אחר הצהריים, בזמן מנחה. הסימן שזה גם שייך לזמן שחרית. אז היא הגמרא שואלת, הגמרא, וכולי, על מה, עד עכשיו דיברנו על הזמן המוקדם יותר, לחומרה, עכשיו הוא מביא לכולה, כן? השאלה לכולה, וכולי, על מה, עד חצות ותולו, ואמר רב מרי בריידר, רב אונה בריידר, רב ירמיה, אמר אבא, אמר רב יוחנן, טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשחרית 2, ומה שחשוב לו זה הסיפה, השחרית, אם הוא טעה, לא התפלל שחרית, ואני מניחה 2, אחד לשם תפילת מנחה, כמו שנראה, תמיד הראשונה זה עכשיו התדירה, מה ששייך לזמן הזה, והשנייה, השלמת שחרית, יוצא שאפשר להתפלל שחרית גם אחרי חצות. אז מה אתה אומר לי רק חצות? ההבנה היא שאם אפשר להתפלל, זה גם הזמן. אומרת הגמרא, לא הבנת. יש קיום מצוות תפילה, ויש סוג ב', איך אומרים? אם לא הצלחת, אז אתה הולך לדרג ב'. אחד הלך לקורס טייס, נפל, אומרים לו, טוב, תהיה נווט, תהיה צוות אוויר, אני יודע, תלך לסיירת מטכ"ל. גם זה חשוב, מה שאני יכול אני אעשה. אבל יש דרג א', דרג ב', עונה הגמרא, כולי יום מאמצי, מצי ואזי. באמת אתה צודק, אפשר להשלים כל היום. דרך אגב, יש ראשונים, כמו שיש דעות, שמותר אדם, נגיד, היה חולה 3 ימים, הפסיד 9 תפילות, ישלים 9 תפילות. זה לא להלכה, אבל יש דעות כאלו, אנחנו נראה זה, שיכול, 10 ימים, 30 תפילות קבלנות, ימות. אבל ההלכה רק תפילה סמוכה.
מה השאלה?
כן. לא יהיה לו מניינים שם. רטרואקטיבית לא כתוב. טוב, אומרת הגמרא, אומר, כן, אז אם כן אומרת הגמרא, וכולי אלמה, התחתולוב אמר, כן, ראינו עונה הגמרא, כולי יום המצה ואזי. כל היום הוא מתפלל, מצל איזה תפילה, צלי, כן, זה תפילה. הוא יכול להתפלל באמת גם אחר הצהריים. אבל עד חצות יהיה ולי שכר תפילה בזמנה, וכאן ואילך, נו, נשקוש, שכר תפילה יהיה ולי, שכר תפילה בזמנה לא יהיה ולי, כן? אפשר להגיד, לכתחילה בדיעבד גם סגנון כזה. אותה תשובה. אומרת הגמרא, כיוון שדיברנו השלמה, אז הגמרא פותחת סוגיה של השלמה. היא באה אליו. מי שטעה ולא התפלל מנחה, מה הוא שהתפלל של ערבית 2? כן? כי מה אמרנו? לא התפלל ערבית, משלים בשחרית 2. לא התפלל שחרית, משלים במנחה 2. ערבית לא על מנחה לא דיברו. למה? למה הגמרא חושבת שבמנחה לא? אולי זה מתחיל יום חדש. הרי היום מתחיל מהלילה. מילא שערבית לא התפללת תשלים בשחרית, שחרית במנחה זה באותו יום, אבל ברגע של מנחה זה כבר יום אחר. אם תמצא לומר טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית 2 משום דחד יום ההוא, שכתוב הערב והבוקר יום אחד. אבל אחה, כאן שטעה ולא התפלל מנחה, אז מה, איפה הוא ישלים? בערבית זה יום חדש, תפילה במקום קורבנו. איך כתוב בקורבנות? עבר זמנו, בטל קורבנו. כאן הלשון כיוון, דעבר יומו, בטל קורבנו. אי אפשר להשלים אותו ביום אחר, כן? כמובן, הדבר לקורבן שיש לו זמן קבוע, לא קורבן נדבה או קורבן שכל עת וכל שעה, כן? עוד דילמה, כיוון דצלות הרחמי, נכון שתפילות כנגד קורבנות, אבל דצלות זה רחמי, התפילה זה עניין בקצת רחמי מהשם, אז כל אימא דבאי, מעשה ואזי. אז בעצם הוא, גם אם זה ביום אחר, יש מקום לתיקון, למרות שבקורבנות הדין לא ככה. תשמע, דאמר רב הונא בר יהודה, אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, תא ולא יתפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים. אחת לשם ערבית, אחת למנחה, ואין בזה משום דבר יומו בטל קורבנו. כן? דרך אגב, רבי יונה כאן במקום, הוא אומר את החידוש הדבר הזה של הדברים. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, מי טבעי, מה אתה? בכלל, רבי יוחנן, החמצאת לנו השלמות. מה זה השלמות? בקורבנות אין השלמות. אז איך כאן אתה רוצה השלמות? אז הוא אומר, הנה יש ברייתא מפורשת, כתוב שלמה המלך בקהלת, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל למנות. אומרת הברייתא, מעוות לא יכול לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית, או, זה ברור, אין תיקון לקריאת שמע, או תפילה של ערבית או תפילה של שחרית, הוא לא יכול לתקן, וחסרון לא יוכל להימנות, המשך הפסוק, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה, והוא לא צירפו אותו לדבר מצווה. כן, הוא מסיבה התחמק מהם, בסוף אכל אותה, הם עשו, ברוך השם, פעולה של קידוש השם במצוות. אז אם כן, הוא לא יוכל להגיד, טוב, אז אני אלך עכשיו מחר עם קבוצה אחרת. אוקיי, זה מצווה חדשה, אבל את המצווה היא הפסדת. אז זכורה, הברייתא, דברי תנאים, מאיפה המציא רבי יוחנן את ההשלמה? אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אחא במאי עסקינן שביטל במזיד. יש הבדל, כל התיקון, אם קרה לך פנצ'ר, שכחת, אונס, אז יש השלמות. אבל אם בכוונה אתה אומר, אני היום יש לי, אני עומד לפני גילוי פרס נובל, אני עכשיו דוחה את ה... נגיד, אם הוא קצין והוא עכשיו בעמדת שמירה, זה נקרא אונס, וישלים. אבל אם בגלל כסף או בגלל עצלות או בגלל עניינים, בכוונה הוא היה מודע שהוא מפסיד, אין השלמות. אבל מה שדיבר באמת בשוגג, אמר רבה שדי קנמי, תדייק מלשון הברייתא, וקטני ביטל ולא קטני טעה, שמאמינה שזה הולך ומזיד. כאן אנחנו עוברים לדף קבב עמוד ב, תנו רבנן, תא ולא יתפלל מנחה בערב שבת, 18-19, מתפלל בליל שבת 2, איי, בליל שבת יש רק 7, פלל 2 של 7, כי הם שייכים אחד לשני, בעצם גם בשבת היה צריך להתפלל 19, למה לא מתפלל את אחד דציבורה, כמו שלמדנו למעלה, וכן ההפך, תא ולא יתפלל מנחה בשבת, מתפלל מוצאי שבת 2 של חול, אז כמובן, התפילה הראשונה למוצאי שבת, אם אתה חוננתנו, מבדיל אתה חוננתנו בראשונה, ואינו מבדיל בשנייה. ואם עשה ההפך, יבדיל בשנייה ולא יבדיל בראשונה, שנייה עלתה לו, וראשונה פוס. זה לא כאילו פול גז הנוטרל, אתה צריך לא עלתה לו. אפילו לא לשם תפילת ערבית שמוצאי שבת, לא כתפילת נדבה, כי לא אמרת אתה חוננתנו. למרות שהדין שבמוצאי שבת לא אמרת אתה חוננתנו, יצאת ידי חובה, אבל זה אתה מגלה בדעתך שאתה רוצה שהשני יהיה. ויש דין שהראשון צריך להיות התפילה המקומית, השלמות אחר כך. השלמות קודם עושים את החיוב. אומרת הגמרא, למימרא, כיוון שלא אבדיל בכמה איתה, בראשונה הוא אמר 18 בלי הבדלה, בלי התחוננתנו. כמנדלה צל ידמה, כאילו הוא לא התפלל. למה? כי להשלמה זה לא עוזר, השלמה צריכה להיות שנייה. למוצאי שבת זה לא עוזר, כי לא אמרת תחונן. אומרת הגמרא, הוא מאדרין עלי, והוא צריך פלל עוד פעם עכשיו השלמה, ורמינו, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, של 18, במחיי המתים, אז נגיד צריך להגיד משיב מוריד הגשם, ושכח שאלה בברכת השמים, תן את תלום אתר, מחזירים אותו. אבל אם במוצאי שבת לא הזכיר הבדלה, בכונן הדת אין מחזירים אותו, מפני שיכול לומר על הכוס, הרי עושה הבדלה. אז מה אכפת לך שהוא אמר הבדלה? אחד, הראשון הוא, מה אתה אומר? הראשון הוא אמר בלי אתה חונן. אוקיי, אז מה יש? אז זה כאילו עולה לו לטובת מוצאי שבת, כי הדין הוא לא אמרת אתה חוננתנו, כאילו כן אמרת, יוצא ידי חובה. מה הבעיה? אומרת הגמרא, קשיה, זה באמת קושיה, ואיפה שכתוב קשיה, אומר הוואי גאון, זה קושיה שיש עליה תירוץ, רק כרגע לא מצאנו תירוץ. אז הוא אומר, מה התירוץ אפשר למצוא כאן? פשוט מאוד. בזה שהוא אמר בשני אתה חוננתנו, אולי אומר גם בשני, זה חשבון אחר. אבל זה שהוא אמר בשני אתה חוננתנו, גילה בדעתו שאת הראשון הוא רוצה להשלמה. איתמר. וואו, וואו. טוב, בואו נתקדם עוד קצת, שנרגיש שאנחנו לקראת אמצע עמוד. איתמר, רב יוסף רב חנין אמר, תפילות האבות תקנון. כמובן, הכוונה לא לסגנון, הסגנון אנשי כנסת הגדולה. רב ישוע בן לוי אמר, תפילות כנגד מידין תקנון. גם מי שאומר אבות הוא מסכים, כמו שנראה בהמשך, שזה גם כנגד קורבנות. תניה קבטי דרב יוסף רב חנינה, תניה קבטי דרב שוע בן לוי. שני המוראים האלו יש להם סייעתא מברייתא. אז רב יוסי אומר ברב חנינה כנגד אבות, רב שוע בן לוי כנגד קורבנות. איך אנחנו נזכור? לוי. לוי שייך למקדש, כן. אז תזכרו. רב שוע בן לוי כנגד קורבנות. השני, רב יוסף רב חנינה כנגד אבות. חנינה, מתחנן, זה קשור. טוב, סימנים. תנא קבטי דרב יוסי ברב חנינה, ותנא קבטי דרב יוסי ברב חנינה, תנא קבטי דרב יוסי ברב חנינה, אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר והשכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר בתהילים, ויעזור ויעמוד פנחס ויפלל. אז רואים עמידה אל תפילה, אז כיוון שהשכים אברהם אל המקום שהתפלל בו, קודם לכן מכאן וישכם, זה תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר בפגישה לפני עם רבקה, כתוב, ויצא יצחק לסוער בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר בתהילים תפילה לעני, כי יעטוף פני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפילה. שנאמר, ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תישא באדם רינה או תפילה, ואל תפגע בי. זה בירמיהו הנביא. יוצא שיתפלל יעקב סמוך ללינתו. יש אומרים, למה ערבית? אני אגיד רק בקצירת העומר, אומר תורה תמימה, למה זה רשות, כמו שנראה בגמרא? כי כתוב, מי שהולך בדרך, פטור מתפילה שלושה ימים, בגלל שאין דתו מיושבת. אז אם יעקב יתפלל, זה תפילת רשות, כי הוא פטור, אין דתו מיושבת. אז לכן, טוב, הלאה. אומר, ותניא קבטי דרב שוע מלוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות. ורבי יהודה חולק עד ארבע שעות, כי הוא גם חולק לגבי זמן תמיד של שחר. כלומר, תפילה כנגד, התפילה היא כנגד ה... כן? התפילה היא כנגד מה שנקרא... התפילה היא כנגד קורבנות, אז הוא טוען גם קורבנות רק ארבע שעות. יפה. ותמיד, מפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין, אז מזכיר לנו זמן מנחה הגיע, תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד הערב, ורבי יהודה אומר לו, עד פלג המנחה, גם קורבן מנחה זה של תמיד של שער, זה כמו שנראה בהמשך הגמרא מאיפה הוא לקח את זה. קרב עד פלג המנחה, שעה ורבע לפני הלילה. ומפני מה אמרו תפילת הערב אין לה קבע? הרי מה שלא הספקת ביום להקטיר אימורים של הקורבנות, איברים ובדרים שלא ניתקלו מבערב, היינו לפני שקיעת החמה, ערב זה מרגע שהשמש פונה למערב מהצהריים, אז קרבים והולכים כל הלילה, מפני מה אמרו תפילת נוספים כל היום, קורבן נוספים קרב וכל היום כנגד קורבן נוסף. רבי יהודה אומר, זמן עד שבע מוסף, עד שבע שעות, הרי קורבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות, ואיזו היא מנחה גדולה, זה אומר לנו משש שעות ומחצה, היינו אחרי שהשמש עוברת קו האמצע ונותן לזה עוד חצי שעה, ואיזו מנחה קטנה, מתשע שעות ומחצה ולמעלה. אז אנחנו, יש לנו כאן כמה תוספותים חשובים, אבל אני אתן לכם זה כשיעורי בית, יש כאן התוספות בתוספותים בעמוד הקודם, כדאי לעיין מי שמצליח, ואיך אומרים, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.